ללמוד קצת היסטוריה, לראות איפה אנחנו עומדים בזה. אז אנחנו רוצים לראות בעצם התמוטטות המרכזים התורניים והיהודיים באירופה. זה המגמה שלנו. באירופה בכלל. אז נתחיל. טוב, אז ככה, במאה ה-12-13 נתחיל בגרמניה. בגרמניה מה שהיה בימי הביניים זה בעצם קיסרים כאלה שהם היו אחראים על כל מיני אזורים, והם לא הצליחו להחזיק מעמד באזורים האלה, לשמור על הביטחון. היו כל מיני שליטים וכל מיני חורים, ואז הם התחילו לריב והיה הרבה ויכוחים, וגם אחד הסיבות של הוויכוחים הגדולים נגד היהודים הייתה שהיהודים שילמו מיסים מאוד מאוד כבדים. זה היה פרה חולבת כזאת שהגויים הבינו שזה מקום טוב, ואם הם לא רוצים אז היו מגרשים אותם. אז זה היה בעצם כסף קל לכל השטויות של האנשים שם, שהם היו עושים כל הנשפים, אני יודע, כל ההבלים האלה. ואז על הרקע הזה כל דוקס או כל הוא היה רוצה עוד יהודים כדי שיהיה לו יותר כסף, ואז זה הילדים שלו, יהודים שלו, יהודים שלו. בקיצור, היו הרבה מאומות בדבר הזה. ב-1298 התחוללו בגרמניה מהומות מאוד גדולות, בעקבותיהן התמוטטו הקהילות באזור הדרום על הרקע הזה, ובאותו זמן פרצה שמועה שהיהודים הם חיללו את לחם הקודש. איך מחללים את זה אני לא יודע, אבל זה מה שהייתה שמועה. גם אני לא יודע. 1298, מה זה לחם הקודש? זה לחם שמחלקים בימי ראשון בכנסיות, אבל לא יודע למה הוא קודש. בכל אופן, ואז פרצו מאומות והרבה יהודים נהרגו שם. היו גדודי פורעים והקהילות האלה די הדלדלו. זה היה האקט הראשוני. ב-1348-49 התחוללה מגפה שנקראת המגפה השחורה. שמעתם על המגפה השחורה?
כן.
היא מכונה מגפה שחורה, זו מגפה שהפילה באסיה ובאירופה מאות אלפי הרוגים. צריך להבין את זה, זה לא צחוקים. מאות אלפים נהרגו בזה, מתו מזה. אבל מה? נפוצה השמועה שהיהודים הם הרעילו את הבארות של המים. אמנם הסבירו להם שגם יהודים מתים במגפה השחורה, אבל זה לא עזר להם מרוב רישותם ואנטישמיותם, אני יודע איך אומרים. ובכל אופן, היה בעצם סיום הסיום של קביעות עם ישראל בגרמניה באותם שנים. ב-1349 1350 אין יהודים בגרמניה. כל הקהילות בגרמניה זה קהילות עתיקות, זה קהילות של כמעט 400 שנה, כן, רבנו גרשום, דה רשי, בעלי התוספות, זה הכל נכחד. גם נכחד וגם אנשים כבר עזבו, לא היה להם כוח, עזבו למזרח. במזרח זה אוסטריה, בוהמה, פולין, שהוא הולך להפוך את הקיבוץ הכי גדול של עם ישראל במאות שנים הבאות, אבל ברור שאנחנו הרבה לפני השואה. אבל זה מה שקורה. ב-1350 אין יהודים בגרמניה. זהו, זה נגמר. עברו למזרח. טוב. בבריטניה, ב-1066 נכבש על ידי הצרפתים האי, ורבים מהיהודים הגיעו לשם להתיישב. למה? כי זה היה מקום טוב. היה די מקום שאפשר לפתח מבחינה כלכלית, מבחינת האפשרויות השונות, ולמעשה נכנסו הרבה יהודים שם, כן, יש תוספות חכמי אנגליה, זה, יש דברים כאלה, היו ישיבות שם, והתקדמו. אבל ב-1290, המלך אדואר דרשון, הוא תיקן חוק נגד עם ישראל, והוא אוסר על היהודים לגור באנגליה. ב-1300 פחות או יותר, אין יהודים בבריטניה. עזבו את האי, וכמובן כל רכושה מוחרם. זה בדרך כלל הולך ביחד, כי זה היה פתרון טוב לכל מיני חורים במיסים, שאחת הסיבות המרכזיות של גירוש ספרד, נראה בהמשך, זה כסף. תבינו שהיהודים ישאו שם את כל רכושם, זה הרבה כסף. הלאה, מתקדמים. בצרפת, המצב הוא לא יותר טוב, מומרים הלשינו אצל האפיפיור, כי התלמוד מכיל דברים הפוגעים בנצרות, ומתחילים ויכוחים. הוויכוח הגדול היה בפריז ב-1242, בסופו של דבר נשרף התלמוד ב-1244, דיברנו על זה, וזה היה כבר אות הזרה מאוד 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 רציני לכל עם ישראל שישב שם, עזבו את צרפת למזרח כבר אז, ומצב היהודים הולך ומחמיר. טלאי צהוב זה משם, זה לא התחיל ב-1940. זה כבר היה טלאי צהוב, ליהודים הלכו עם טלאי צהוב בצרפת. לפני 600 שנה. וב-1306 היה גירוש של יהודים מצרפת, וכמובן רכושם הוחרם. זה נכון שבצרפת חזרו קצת, אבל היה גירוש מוחלט בסביבות 1380, שזה היה סוף הנוכחות יהודית בצרפת. אתם איתנו, חברים?
כן.
זה דברים חשובים, זה אף אחד לא יודע מזה, אבל זה, הגירושים האלה זה גירושים מוחלטים. אז אין יהודים בצרפת, ב-1350 אין יהודים בגרמניה, ב-1300 אין יהודים בבריטניה, וב-1380 אין יהודים בצרפת. זהו, נגמר. אין יהודים במערב אירופה.
1306
או 1380 בצרפת? בצרפת 1380.
מה היה
באיזה
עוד גירוש כאילו?
אחרי 1306 היה גירוש אחד, חזרו קצת, ואחר כך היה גירוש מוחלט. בהתחלה זה היה בשביל הצחוק, ואחר כך עשו בשביל הרצינות. טוב, זה המצב בצרפת. מה הקיבוץ הכי גדול במערב אירופה? זה ספרד. ספרד ופורטוגל זה מקומות של הכי הרבה יהודים. לא ברור מה, כמה יהודים היו שם, אבל מדברים על סביבות המיליון. זה הרבה מאוד. ספרד זה לא ארץ כזאת גדולה. זה גדול, לא כמו הארץ, אבל זה לא כזה גדול. טוב, בספרד המצב הופך לזהה למה שקורה במדינות הצפון. בואו נתחיל מההתחלה. 1264 זה הוויכוח הגדול בברצלונה. הרמב"ן עוזב. זוכרים את כל זה? למדנו? לאט לאט מתחילה הסתה פרועה נגד עם ישראל שנמצא בספרד, וניסיון אין ספור לגרום ליהודים להתנצר. הכנסייה מאוד חזקה בזה בספרד, ולכן יש מלחמה נגד הכופרים. הכופרים זה המוסלמים והיהודים. מה קודם?
המוסלמים לא שלטו בספרד?
זה תלוי, הם שלטו רק בדרום.
היה תקופת?
וגם לא תלוי מתי, יש תקופות שהנוצרים היו עליהם הכל. זה תקופה הזאת, הנוצרים הם מאוד מאוד חזקים.
אינקוויזיציות מתי?
עוד מעט נדבר, היית צריך לדעת זה מראש. הרבה יהודים נשברים והופכים להיות אויבים גדולים של עם ישראל, מומרים למאות, והם מסיים, הם חושבים שזה הדרך לצאת מהברוך, ומסייעים לנוצרים במלחמה נגד עם ישראל. ב-1391 יש מהומות בסיביליה וקורדובה, צרים על שכונות היהודים ודרשו מהם או להתנצר או למות. ומשם פושט את הגזירה ליתר קהילות יהודים של ליהודי ספרד. היו כאלה בודדים שהצליחו לברוח, רוב רובם בחרו למות. צריך להבין את זה, כן? זה לא התחיל מהיום. אולי שמעתם על הרב חסדאי קרסקס? שמעתם עליו? אור השם, ספר אור השם, ספר מיוחד. הספר הזה הוא מוכר את טהרה וגדולה של התורה, כי זו תקופה מאוד מאוד קשה עם ישראל. אין לאן ללכת גם. הם לא יכולים לברוח מספרד, אלא אם כן להגיע לערבים בדרום, ובצפון אין כבר יהודים. ולכן המצב קשה. טוב, עכשיו יש תאריך שצריך לזכור אותו, לא יודע אם אתם רוצים לזכור אותו, אבל אם אתם רוצים, זה 1453. ב-1453 הטורקים כובשים את קונסטנטינופול, שזה מה שנקרא קושטה, שזה טורקיה של היום. הנוצרים שלטו שם במשך מאות שנים. אבל הטורקים, שזה לא בדיוק מוסלמים אדוקים, היום הם קצת איבדו את הראש, אבל פעם זה היה מוסלמים מתונים כאלה. המוסלמים האלה הם כובשים את טורקיה. למה זה כל כך חשוב? עוד מעט נראה. בכל אופן, בספרד, אני חוזר לספרד, הולך וגדל דור של אנשים אנוסים. מה זה אנוסים? זה אנשים שבאופן פשוט הם מקבלים את הנצרות, אבל מתחת לקש הם נשארים יהודים ומנסים לחנך את הילדים שלהם. זה נורא נורא מסובך. ואז ב-1467 פורצת מלחמה של ממש בין הנוצרים לאנוסים. מתחילים לגלות אנוסים, שורפים את האנוסים בכיכרות העיר, כן, בטולדו היה סיפור שלם, והמצב הולך ונהיה רע. ב-1480 מתחילי חוקי הגזע, בדיוק כמו שהנאצים עשו הספרדים, חוקי הרשות, שצריך חייבים להתנצר. ב-1492 יצא דרך האינקוויזיציה, אחד מהרשעים היותר גדולים, קראו לו טורקמדה, הוא הצליח להוציא צו מלכותי האוסר על יהודי ספרד לגור בספרד, וב-1492 בתשע באב ניתן הצו הזה, ועזבו כל יהודי ספרד על מאדמת ספרד. טוב, אני רוצה שתי
אחרי
נקודות.
אחרי שרצחו אותם אינקוויזיציות.
אחרי שדרשו להתנצר, לקחו את הרכוש שלהם וכולי, ב-1492 היה גירוש. הגירוש הזה הוא הגירוש הכי גדול שעם ישראל אי פעם חווה. אני לא מדבר על השואה, כי השואה זה היה גירוש למות, אבל פה זה היה גירוש. ועוד מעט נדבר על נתיבי הבריחה של עם ישראל באותה תקופה. לא ברור כמה מתו בגירוש הזה, אבל זה ברור שחלק הגדול לא שרד את הגירוש, כי זה היה גירוש בלי אוכל, בלי מים ובלי רכוש. זה לא כל כך קשה לא לשרוד. הספרדים הם היו חכמים להרע, כן? הם הבינו, היו גם מניעים דתיים של הדת החסד והחמלה, כן, להרוג את היהודים, כי זה דת החסד והחמלה, אז זה טוב. אבל היו גם מניעים כלכליים. המלך הבין שאם מיליון יהודים יעזבו את הרכוש שלהם, הבתים שלהם, השדות שלהם, הכסף שלהם, וואלה, אתה מתעשר בן רגע, מה? חכם, הרשע הזה, מחשב. ואז הוא נותן צו לגרש את היהודים. היהודים חייבים לעזוב את ספרד תוך ימים ספורים ללא כלום. בוא נזכיר יהודי אחד שאתם שמעתם עליו, קוראים לו דון יצרק אברבנל. אברבנל נולד ב-1437, אם אני זוכר נכון, ונפטר ב-1508. הוא היה כל תקופת הגזירות והגירוש. אבל אברבנל הוא היה שר בממשלת הרשעים. הרב רבנאל הוא יהודי מאוד מאוד מיוחד, אני אסביר עליו קצת, כי כל פעם אני מתרגש מחדש לספר עליו, אז אני רוצה לספר לכם עליו. הרב רבנאל הוא יהודי, תלמיד חכם, זה חוץ למייסה, אבל הוא יהודי עשיר מופלג, התעשר מאוד מאוד, היה לו כסף כמו מים, והוא כל הכסף שלו וכל החיים שלו הוא הקדיש לעם ישראל. נסביר את זה בקלי קלות. לדוגמה, לאברבנאל היה כל מיני סוכני שבק, והוא היה שולח אותם לכל מיני מקומות בצפון אפריקה, והם היו בודקים מה מצב היהודים באותם מקומות. היה פעם אחת שהערבים לקחו כפר שלם של יהודים, ואמרו עכשיו אתם העבדים שלנו, והתחילו לפזר את המשפחות ולמכור אותם בשוקי עבדים. ילדים, נשים, אתם מבינים את הבעייתיות שיש. והסוכנים האלה שהיו מחופשים לגויים, היו קונים את העבדים כביכול לעצמם, אבל הם היו עבדים במרכאות לדון יצחק אברבנאל. פדה אותם, הביא אותם אליו הביתה. היה לו אחוזה ענקית, שהיו מאות אנשים עבדו דרך האחוזה הזאת, היה נותן להם אוכל, והיה לו מטבח מרכזי, והיה דואג להם, הכל על חשבונו, הכל על חשבונו. דון יצחק אברבנאל היה אחד מהצדיקים היותר גדולים בתקופה האפלה הזאת, והוא שר בממשלה. למה הוא שר בממשלה? כי היה לו כישורי כלכלה עצומים, והמלך רצה אחד שמבין בכלכלה, והוא היה האדם הנכון במקום הנכון. וזה לא עזר שהוא הצליח לעזור לספרד בגלל האנטישמיות, אבל ואז מנסה דון יצחק אברבנאל בכל כוחו לבטל את האינקוויזיציה ואת הצו המלכותי לזרוק את היהודים, ולא מצליח. הכנסייה מאוד מאוד חזקה, לא בגללו לא הצליח, בגלל הרישות של האחרים הוא לא הצליח. ואז כותבים צו, בצו הזה כתוב שהיהודים צריכים לעזוב את ספרד, והיה שם הכוכבית. הכוכבית זה חוץ מדון יצחק אברבנאל. הוא לא היה חייב לעזוב את ספרד. הוא קיבל אישור על רכושו, האדיר. לא בן אדם דלפון כמוני, כן? אדם ענק בנכסים, בצדקות ודאי ובנכסים. והמלך קרא לו ואמר, תשמע, אתה יכול להישאר פה עם המשפחה שלך, אני ערב לך, הכל בסדר. אל דאגה. ודון יצחק אברבנאל היה הראשון שעזב את ספרד. הראשון. הוא אמר, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני יוצא ראשון. והמלך אמר לו, שהוא חשב שזה יעניין אותו, הוא אמר לו שאם הוא יוצא, את כל רכושו הוא לוקח. זה לא ניסיון קטן. ודון יצחק אברבנאל אמר לו, יוצא עם החולצה שעליי. דרך אגב, הוא מאוד מאוד נשבר מזה. ואחר כך חי תקופה מאוד קשה, אחר כך הוא התגלגל לאיטליה, באיטליה איכשהו קצת התאושש. אבל מבחינת האדם שהיה חי באושר עצום, עוד פעם, לא אושר לעצמו. לא אושר לעצמו שעשה מסיבות בלילות, כן? אבל בכל אופן היה חי בצורה, הוא גם לא היה כל כך צעיר. זה די נשבר מהגירוש הזה, אבל זה לא על זה אני לא רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על הגדלות הענקית שלו. אני לא יודע אם אתם מבינים על מה אנחנו מדברים. בן אדם שהוא היה בהסכם של הגירוש, הוא לא היה חייב ללכת. הוא לא היה חייב ללכת. והוא בחר בזה. הוא בחר להישאר עם העם שלו. זה צדקות שכמעט ואין כדוגמתה. היו הרבה אנשים שעשו את המסלול הפוך. הישינו על עם ישראל ועשו כל מיני צרות צורות. הוא, היהודי הזה, זה אחד בדרה, זה דבר כזה. טוב, לאן הולכים? דרך אגב, אברבנאל כותב בהקדמה לספר מלכים, הוא כותב את התלאות שלו. מי שלא קרא את ההקדמה של אברבנאל לספר מלכים, חייב לקרוא. נתת כמה ציטוטים. וישמע העם את דבר הרע הזה והתאבלו, ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים. מכירים את הסגנון? ותהי חרדה גדולה הצרה אשר כמו עלו נהייתה מיום גלות יהודה מעל אדמתו על אדמת נחר. ויאמרו איש אל אחיו, חזק ונתחזק בעד דתנו ובעד תורת השם, מכל מחרף ומגדף מפני האויב ומתנקם. אם יחוינו נחיה ואם ימותנו נמות. לא נחלל ברוחנו ולא נסוג לאחור ליבנו ואנחנו נלך באור השם אלוקינו, והלכו בלא כוח. פה כתוב 300,000 איש רגלי. לא ברור כל כך מה המספרים, אבל גם 300,000 איש רגלי זה... העם אשר אנוכי בקרבו מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד בכל מדינות המלך, אל אשר היה שמה הרוח ללכת ילכו. והנה דבר וחשכה ואפלה מצנום, צרות רבות, רעות, שוט, שבר, רב ודבר, ומהם שמו בים דרך ונתיבה במים עזים. גם אני אבחר דרכם, ואני בתוך הגולה באתי. על כל ביתי הבנים בני הצון, וצונם צוני, טוב, קיצור, פשוט דברים מופלגים. טוב.
איזה חיבורים תורניים האלה?
מה?
איזה חיבורים תורניים האלה?
הוא כתב תיאור של כל התנ"ך.
לחתי גם היה לו?
לא מכיר.
מתי הוא כתב את זה? בזמן שהוא היה...
בזמן שהוא בספרד. אחר כך זה היה לו יותר קשה. טוב, לאן הולכים היהודים? לאן הולכים היהודים? יש לו טוש? אין טוש.
אבל בפורטוגל גם היו...
כן, היה גירוש בפורטוגל פחות או יותר באותו זמן. אבל היה פחות יהודים.
חכמי פורטוגל היה כזה...
כן, היה, אבל הם היו מאוד... בגלל שהם צמודים לספרד. ספרד, חכמי ספרד, הם היו יותר דומיננטיים. אנחנו גם למדנו קצת על חכמי ספרד. זה לא קטלקניה, כן, הרמב"ן, זה לא חבר שלנו, וגם הרשב"א, וגם הרידווה, הריד וכולי. טוב, דיברנו קצת על גדולי הספרדים, הם לא צריכים הסכמה שלנו. יפה. טוב, עכשיו לאן הולכים? אני לא יודע אם יש לכם מפה בראש, כי בטוח שאין לכם מפה בראש, אבל ספרד זה קרוב לאפריקה, זה דרום צרפת בעצם, ואז יש שלושה נתיבים. תבינו שרוב האנשים עשו את הדרך רגלית. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים. יש שהצליחו להבריח קצת כסף, אז לקחו אוניות בים התיכון. אבל אתם מבינים שמי שיש לו קצת ראש כלכלי, אפילו לא כזה מפותח, והוא רשע די מפותח, הוא לא לקח 10 שקל לנסיעה. כי הוא הבין שהאנשים האלה בכל מקרה מפרשים. אז הוא שחט אותם. נכון? זה פשוט. יפה. אם כבר הצליחו להוציא זהב קצת, וטבעות או דברים כאלה, תכשיטים, אז זה בשביל קצת לחם מכרו בעצם דברים. כמו שהיה בשואה בדיוק. אני... חלילה לא אומר את זה כביקורת, כן? חלילה וחלילה. אני רק אומר מה לעשות, צריך לאכול. טוב, אז אנשים עוזבים את ספרד. 3 נתיבי בריחה יש. זה לא בריחה, זה עזיבה. גירוש. אחד זה לצפון. זה לאזור הולנד. ולכן עד השואה הייתה קהילה, מה שנקרא, כאילו אולי מישהו היה בהולנד פה? מישהו היה באמסטרדם? כשהיה באמסטרדם, אז יש בית כנסת שנקרא בית כנסת הפורטוגזי. הייתם? מה?
הוא גר שם.
אתה היית בעולם? אתה גרת שם? אז אני לא אומר שטויות, נכון? מה עשיתי? הוא אומר שאני לא אומר שטויות, אתה דוחף לי את הזה, מה? טוב, בכל אופן אני לא אומר שטויות. יש בית כנסת מאוד יפה, קוראים לה בית כנסת הפורטוגזי. מה קשור פורטוגזי להולנד? לפי מה שאני מסביר, לא כזה קשה להבין את הקשר. עלו יהודים להולנד. אמנם זה בודדים, זאת אומרת, מבחינת הכמות זה לא היה הרבה אנשים, אבל הייתה קהילה בהולנד הרבה שנים, מיוצא ספרד. המסה היותר גדולה זה לדרום. מה זה הדרום? בין ספרד ליבשת אפריקה, מעברים צרים, מרוקו, קרוב מאוד, אלג'יר, טוניס, לוב. זה הרבה מאוד יהודים, עברו לשם, זה תחילת הקיבוץ הצפון אפריקאי, שימשך עד ועד 1950-60, פחות או יותר, ואז היהודים האלה יעלו לארץ, יש פה מישהו ממרוקו פה? מתי סבא וסבתא עלו לארץ?
סבא וסבתא, כן.
ממתי, באיזה שנה אתה יודע?
סבא נראה לי ב-1950.
זה 50-60. אז היה צרפתים שלטו בצפון אפריקה, ולאט לאט הרבושקים הם עשו מהפכות וזרקו את הצרפתים, ואז בסביבות 50, תלוי בכל מדינה ומדינה, עזבו. רובם הגיעו לצרפת, והרבה גם הגיעו לפה. איך הסרט הזה? שר שבתי. הנה זה בדיוק. תחילת המדינה, כל האשכנזים מקבלים שוק חייהם, רואים פה המון מרוקאים מגיעים, אז מכרו להם לוקשן. אבל טוב, זה סיפור אחר שאנחנו עדיין לא שם. אני מדבר על התימנים, אבל זה עוד סיפור. טוב, צפון אפריקה. צפון אפריקה קיבוץ ענק. ב-1950, 60, מאות אלפי יהודים יש בצפון אפריקה. זה לא צחוקים. וגם בצפון אפריקה, הגרמנים פחות פגעו. לא שלא פגעו בכלל, אבל פחות פגעו. זה הקיבוץ השני. הקיבוץ השלישי שהוא הכי גדול, זה הקיבוץ בטורקיה. ב-1453 הסברתי לכם שהטורקים כבשו את טורקיה. אתם קוראים לזה טורקיה היום, אבל פעם זה לא היה טורקיה, לא משנה. הנוצרים שלטו בטורקיה. ב-1453 הם כבר לא שולטים בטורקיה. והטורקים הם חכמים. למה הם חכמים? כי הם מבינים שהיהודים הם יגרמו לסגסוג כלכלי במדינה שלהם. ולכן הם קוראים ליהודים להגיע. ורוב רובם של היהודים מגיעים לטורקיה. טורקיה הייתה מקום, אחר כך זה התפזר, יוון וכו', אבל טורקיה היה מקום שיהודים עד 1917 מצאו שם מקלט שהיה נוח יחסית. עוד מעט אני אסביר מה היה ב-1917, שנייה אחת. ולכן רוב רובם של היהודים הגיעו לטורקיה. מי שהיה לו כסף לקח ספינות מהנמלים של ספרד, חצה את ים התיכון והגיע לטורקיה. איטליה, טורקיה, זה לא כל כך רחוק. מי שלא היה לו כסף הלך ברגל. עברו את המדברים של צפון אפריקה, שרובם מתו שם, ומי ששרד הגיע לטורקיה, דרך מצרים. תשאלו אותי למה לא הגיעו לארץ ישראל, שאלה מתבקשת.
אין פה כלום.
אין פה כלום. יותר מזה, יש פה נוצרים. זאת אומרת, כלום זה עוד טוב, זה כמו הבור שרק אין בו מים, אבל, נכון? אז זה בדיוק אותו דבר. הנוצרים, הרי הם לא כל כך אוהבו את היהודים, והם לא רצו שיגיעו לכאן. לכן לא הגיעו לכאן. בטורקיה, שהם היו נגד הנוצרים, זה המזל שלנו, אז הגיעו לטורקיה. בטורקיה באמת חיו בסדר, היו שנים מאוד טובות, סגסוג גם כלכלית היה טוב. ב-1917 הטורקים תפכו בארמנים. הארמנים הם נוצרים. כל מי שהסתובב בירושלים, ברובע הארמני, הייתם פעם? יש כל מיני מפות כאלה עם כתמי דם, אתה ראיתם את זה? כן, זה, הארמנים הם שונאים את הערבים. הארמנים הם נוצרים.
הארמנים לא מיעוט?
מה?
הארמנים פחות מהטורקים.
פחות, לטורקים תפכו בהם.
אז הטורקים שאלו את הארמנים או הם אותם?
זה לא משנה, זה היה הדדי. זה היה הדדי. אבל ברור שאם אתה הורגים את המשפחה שלך, אתה לא כל כך אוהב אותם. הארמנים בהתחלה לא בטוח שהם שנאו את הטורקים, ואחרי שהרגו אותם, הם לא כל כך סימפטו אותם. בכל אופן, הטורקים ב-1917 הם... זה פוגרום, זה שואה. זה לא שואה בממדים שלנו, אבל זה שואה. היו טורקים כאלה, דאש כזה, שהיו מסתובבים ברחובות, היו מפשיטים אנשים, מי שלא היה מעול, היו עורפים לו את הראש. אלפים נהרגו ככה. ומי ניצל מזה? אנחנו, למה? אנחנו מעולים, אנחנו. אז לא הרגו אותנו, כי אנחנו לא עוד נוצרים. טוב, בסדר, על הכיפק. אבל ב-1917 הבינו היהודים שם הבא בתור. ולכן בסביבות 1917-1922, בחמש שנים האלה, 99% מיהודי טורקיה עברו מטורקיה לדרום אמריקה. כן, זה קרוב. למה לדרום אמריקה? צריך ללמוד. למה לדרום אמריקה? מה אתם לא יודעים? שיש בארגנטינה, ברזיל, מה?
ארצות הברית גם רע?
לא שומע.
ארצות הברית גם?
מעט. מעט.
מאיפה הקיבוץ עלה עכשיו?
בסדר? הלאה, מתקדמים. אתם מבינים פחות או יותר, זה חשוב הדברים האלה, כי אנשים לא מכירים את זה. אי אפשר לדבר על... חייבים לדעת, זה לא שיעור, כי זה לא תורה, אבל...
בקשר למלחמת העולם?
מה?
בקשר למלחמת העולם, שהטורקים נופלים...
כן, זה נכון, אבל בעיקר זה בגלל הארמנים.
למה לא נולדת לארץ?
מה?
לא, היה, 1917 כבר היה את ה...
היה מעט. עלייה שנייה.
היותר...
נכון. אתה צודק. לא עלו לארץ.
יש חבות, יש זה, יש...
רק שנייה, רק שנייה. אתה רוצה להבין שב-1905 עלו פה עלייה שנייה. רצה גם לדעת שמ-1905 עד 1920, 90% מבני עלייה שנייה הם ירדו חזרה לחול. חושבים שעלייה שנייה, זה נכון שהיה עלייה שנייה, עלייה שנייה עשתה פה הרבה, אבל זה קומץ אנשים. רובם עזבו פה. לאן הם הלכו? לארצות הברית. הקיבוץ הגדול בארצות הברית מתחיל מתחילת 1900 שנים האלה, מהפוגרומים ברוסיה. ברוסיה מתחילים אנשים להבין שצריך ללכת. לאן הולכים? הגיעו לארצות הברית. טוב, אני חוזר ומסביר. רגע, 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 רגע. לא, אין אף אחד, אבל זה דווקא טוב שאין אף אחד. כי היהודים חשבו שאם נגיע למקום ואנחנו נהיה נחמדים, אז הם יהיו נחמדים איתנו. זה די נכון, אבל זה לא לגמרי נכון. כי אחרי כמה שנים הם לא נחמדים. הנה הטורקים ב-20 שנה האחרונות, הבן אדם הסתובב לו הפיוז, הרשע הזה, נכון? איך קוראים לו הרשע, בקיצור? גם שאני לא רוצה להגיד את השם שלו. אני לא אומר שמות של רשעים, ככה כתוב. בכל אופן, מה שקורה זה ככה, אנחנו נמצאים ב-1492 בענייננו, הרי אנחנו לומדים פה השתלשות התורה שבעל פה. תגידו לי בשיחה הזאת לא לימדת אותנו כלום, נכון, לא למדנו כלום, אבל צריך להבין שבספרד יש ילד אחד שהוא נולד ב-1488, זאת אומרת שבגירוש הוא בן 4, קוראים לו יוסף קארו, שמעתם עליו? והוא יוצא, כן, מורנו ורבנו, הגאון העצום, מרן, בעל השולחן ערוך, שהולך לשנות את כל פני ההלכה בישראל, ועדיין זה לא הסתיים. אנחנו 2016, ורישומו ניכר. אנחנו שומרים על השולחן ערוך, נכון? יש אנשים שלא כבר בראש להם, אבל אנחנו, זאת אומרת, היהדות הנאמנה היא שומרת על השולחן ערוך כבבטן, נכון, יש פירושים, זה בסדר, אבל... מי חולק? לא אשכנזים, ספרדים, תימנים, אף אחד לא חולק על השולחן ערוך. עוד מעט נצטרך ללמוד עליו ולהבין מה החידוש שלו בספר הזה. לא משנה. אני עכשיו מדבר על הילד הזה. אני לא רוצה להגיד לו רבי יוסף קארו, לא שחס ושלום אני מזלזל בו חלילה, אבל הוא ילד בן 4, והוא לוקח את מקל היהודים ומגיע לטורקיה עם הרבה מאוד מבני ישראל, ושם ילמד רק בהמשך חייו יגיע לארץ ישראל, אבל כל זה עוד חזון המועד. אז אני חוזר, ב-1492 אין יהודים במערב אירופה. אין יהודים במערב אירופה, זה נכון שיש בהולנד יהודים, אחרי הגירוש, אבל אני מדבר על המקומות שהיו יהודים לפני כן עם מסורת מאוד מאוד גדולה, שזה צרפת, גרמניה, ספרד, אין כבר יהודים חברים, נגמר. אין יהודים במערב אירופה. יודנרייט, כן? נקייה מיהודים, השם ירחם. ודרך אגב זה תחילת הנפילה, ספרד עד היום לא התאוששו מזה. עם כל המיליונים, תבינו, אם היה מיליון יהודים בספרד, כל אחד היה לו 10 שקל, נכון? נראה לי שהיה להם קצת יותר מ10 שקל, זה 10 מיליון. אם היה להם 100 שקל, זה 100 מיליון. אם היה להם 10,000 שקל, זה כבר כמה מיליארדים, נכון?
הם לקחו את הכסף.
מה?
אבל הם לקחו את הכסף.
מי לקח את הכסף? על זה אני מדבר, כבודו לא מפוקס, ולכן זה אומר שכל הכסף הזה עבר אליהם, ובכל אופן הם דפוקים. לא משנה, כאילו הם לא הצליחו להתאושש, כן? עכשיו בפורטוגל עשו חוק שמי שמוכיח שזה יש לו אזרחות, מי רוצה אזרחות של הרשעים האלה? מי מפגר לקראת אזרחות מהם? רק ישראלים יכולים לעשות את זה. לא אמרתי יהודים. טוב, הלאה. אני חוזר. 1492, אין יהודים במערב אירופה. הבנו את זה? רגע. איפה כל היהודים הולכים מגרמניה, צרפת? איפה הם הולכים? הם הולכים לפולין. בפולין ב-1350 היה מלך, לא לגמרי אבל, הוא הבין שאם כבר הם עוזבים והם אנשים רציניים, אז הוא קרא להם. ולכן יהודי אשכנז הגיעו לפולין. והתחיל קיבוץ מ-1350 עד 1945 שנגמר. אבל הקיבוץ הזה 600 שנה היה קיבוץ מאוד 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 רציני, עם אנשים שהצליחו להפריח שם את השממה. אנשים שם היו כלומיקים, עיקרים, לא יודעים לכתוב, לקרוא ולכתוב. לא היה בעם ישראל אנשים לא יודעים לקרוא ולכתוב. התרבות זה חלק מעם ישראל. יודע ספר, לקרוא תנ"ך, לקרוא פרשת שבוע, להתפלל. אז מי לא יודע לקרוא? ולכן היהודים הגיעו לפולין 1350. אז זה אומר שב-1350 מתחיל קיבוץ בפולין, ב-1492 מתחיל קיבוץ בטורקיה ובצפון אפריקה. הקיבוצים האלה של היהודים ימשיכו עד ועד כמעט בכלל. אנחנו, הסברתי כבר, מלחמת העולם השנייה, השואה, אין מה להאריך, זה הקיבוץ המזרח אירופה, הקמת מדינת ישראל, זה סיום הקיבוץ הצפון אפריקאי, שהערבים הבינו והתחילו לרדוף את היהודים ועזבו את צפון אפריקה, הרבה עלו לכאן, הרבה עלו לדבר מדינות צפוניות, צרפת וכו'. והקיבוץ בטורקיה 1917 מתפזר לכיוון דרום אמריקה, בעיקר, אבל גם בולגריה, שזה מדינה שכנה, ולכן לא יודע מי יש פה אנשים מבולגריה, ובבולגריה דיברו לדינו. כי בטורקיה דיברו יידיש של הספרדים, שזה לדינו. יורם גאון, שמעתם עליו? לא שמעתם. אז יש אנשים כאלה, כמו שיש יידיש, יש לדינו. אמנם לדינו די נכחד, אנשים לא מדברים לדינו. אבל לא בגלל סיבות אחרות, אבל זה בדיוק היה אותו דבר. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה?
מה קרה לבבלים בינתיים?
זה נגמר. הם עזבו. לא נשאר יהודים בבבל. מתי הם עזבו? הם עזבו, הם הלכו גם מזרחה. פרס, איראן, עיראק. גם זה נגמר ב-1948. כי הגדודים הכי עם בעלי מוטיבציה שנלחמו פה במלחמת השחרור זה עיראקים. בסדר? העיראקים הם היו פה האויב הגדול. והם זרקו את היהודים. באיראן לא היה, כי באיראן היה משטר אחר שהיה נוח. עד שהמשוגעים האלה נכנסו חומני וכל השוט. בסדר? עכשיו אנחנו לא בקשרים כל כך טובים איתם. לא חושב. לא חושב. יכול להיות שהיו קיבוצים קטנים, אבל כמסה...
זה גם הגירות
קטנות. כן. אנשים צריכים להתפרנס גם. הרי בצפון אפריקה היו יהודים. כל הדורות, למה? היה להם חנות של נעליים, מה אתה רוצה? הוא היה צריך גם לחיות עם המשפחה שלו. אז כל אחד מצא ג'וב, מה לעשות? אנשים רוצים לפרנס את המשפחה שלהם. אז אחד הלך לפה, אחד הלך לשם. למה הלכו לארצות הברית, מרוסיה? ב-1917 הייתה המהפכה הבולשיביקית. הרבה יהודים הבינו שזה לא המקום שלהם. הרבה יהודים גם לא הצליחו לצאת. סטלין אחר כך סוגר את זה בית כלא אחד גדול. מאות אלפי יהודים נקלעו שם. הרבי מחב"ד אמר שרשות יכולה להתקיים 70 שנה. ובאמת 70 שנה זה החזיק. אחרי 70 שנה... בשנת ה-70 הרבי מחב"ד אמר לחב"דניקים לקנות דירות בארץ. שאלו אותו למה, הוא אומר, מה זאת אומרת, עוד מעט זה יקפוץ המחיר פי 3. ונפל המסך הברזל, והגיעו הרבה יהודים מרוסיה, גם הגיעו גם הרבה בררה אחרת, בסדר, לא נדבר על זה, אבל גם הרבה יהודים צדיקים, שמסרו נפשם על הכל.
אבל זה
כל
הטורקים, והרוב האמריקאים, זה היה קיבוץ ענק, איפה
מקושי מכירים טורקים ודרום אמריקאים
עכשיו?
כבודו לא מכיר. זה לא רואים, לא כתוב פה טורקים, רק על הקפה כתוב. אתה יודע מה זה התבוללות? שמעת על זה? אלפי יהודים התבוללו בדרום אמריקה, ודאי, המון. דרום אמריקה זה לא היה שום, זה מדבר. לא היו גם רבנים, לא היו ישיבות. היום יש קהילות בברזיל, ריו דה ג'נרו, יש בארגנטינה, יש בבואנוס איירס. בסדר, זה מעט. אנשים התבוללו. אנחנו מצד אבא שלי, אנחנו מגורשי ספרד, יש עץ. הלכו ברגל ללוב, כאילו יש מכתבים של ה... שעובר מדור לדור כזה, על קורות המשפחה. בגיור ספרד ב-1492 עברו ברגל, עשו פחות או יותר 800 קילומטר ברגל, הגיעו ללוב. בלוב הצליחו לעלות על אוניות לטורקיה. ובטורקיה הגיעו עד הפוגרום של הארמנים. ב-1921 הם עזבו את טורקיה לכיוון דרום אמריקה. ואז הם הגיעו לצרפת. זה הנמל, כי הרי לא היו מטוסים, זה נמלים. הם לקחו אונייה לצרפת, ומצרפת לדרום אמריקה, בסדר? היה להם כבר משפחה שם. ובאותו לילה שהיו צריכים למחרת לעלות על אונייה, גנבו להם את כל הרכוש. ואז הם נשארו בצרפת. אתה מבין את המקריות? ובגלל שקשר המכתבים היה מאוד מסובך, ואחר כך הייתה מלחמה ששש שנים היו בלי קשר, איבדו כל קשר עם המשפחה בדרום אמריקה. זה עם ישראל, עם ישראל, זה כל אחד זה סיפור.
למה לא התפתחה קהילה בדרום אמריקה?
ואני רוצה ללכת.